שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא דבורה קלן ובית ספרה. מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. דבורה קלן, 1888 עד 1957, הגיעה לירושלים מבוסטון והקימה בשנת 1921 בית ספר שנקרא בית ספר של החברה החינוכית של ההורים. מטרת בית הספר ליצור אווירה מיוחדת של לימודים תוך כדי יצירת מצבים המאפיינים את החיים. לצורך זה היו בבית הספר מטבח, מחסן, ספרייה, חנות, בנק וכדומה. המטרה היא מלבד הקניית ידע והשכלה לילדים גם להכשיר אותם לחיים פרודוקטיביים בעתיד. גברת קלן לא הייתה מוכנה להיות תלויה באף גורם שיקבע עבורה את הדרך החינוכית, ולכן נאלצה לגייס כספים כל הזמן כדי להמשיך ולהחזיק את בית הספר שלה. את רוב הכספים גייסה בארצות הברית, כאשר התומך הגדול ביותר שלה היה השופט יוליאן דאבליו מק, שהבטיח לגייס כל שנה $5,000, ופה בארץ הייתה חברת ההורים התומכת העיקרית. לרוב כל אלה, בית הספר פעל בדוח הכלכלי גדול, כאשר העיקרון של גברת קלן היה לאפשר לכמה שיותר תלמידים ללמוד בבית ספרה מבלי לקחת בחשבון את המצב הכלכלי של הוריהם. בית הספר התחיל את דרכו בבית ערבי ישן ברחוב החבשים בירושלים, רחוב אתיופיה, והיו בו 13 תלמידים. כעבור 4 שנים כבר היו בו 40 תלמידים, שרובם באו מהמעמד הבינוני. רוב התלמידים באו מארצות שונות מחול, ולכן היו בבית הספר בעיות תקשורת. התלמידים חולקו ל5 כיתות וגן ילדים, אבל חלק גדול מהלימודים התנהלו בקבוצות רב גילאיות. המקצועות העיוניים היו עברית, אנגלית, היסטוריה, גיאוגרפיה, פיזיקה, מתמטיקה, תנ"ך, דברי ימי עמנו וידיעת הארץ. המקצועות המעשיים היו אומנות, ציור, רישום, צביעה, מוזיקה, המחזה וריתמיקה. המלאכות היו בישול, תפירה, נגרות, כריכה ועבודת גינה. במסגרת הבישול נדרשו התלמידים גם לערוך קניות. החל מגיל 8 למדו אנגלית ומגיל 11 ערבית. קבוצות ילדים פעלו בצוותא במסגרות שונות כמו הצגת מחזה, תזמורת, הוצאת עיתון, טיפוח הגינה וכדומה. את תוכנית הלימודים קבעו הגברת קלן וצוות המורים ובשיתוף מלא של ההורים. בסוף שנות ה-20 עבר בית הספר לבית שהיום הוא בית רשות השידור ברחוב מליסנדה. בשנת 1936 היו בבית הספר כבר 61 תלמידים. בשנת 1938 התחילה גברת קלן בתוכנית חדשה לילדים בגילים 9-13 שקראה להם מקופחי חינוך, מתוך מגמה להקנות להם חינוך יסודי בשילוב מלאכת יד ולכוון אותם להיות שוליות וחניכים במקצועות שונים בעתיד. קבוצה זו של ילדים מנתה 30 תלמידים. הם הגיעו לבית הספר בשעות הצהריים וקיבלו ארוחה חמה, ואחרי זה למדו 4 שיעורים, מהם 2 מקצועיים ו2 עיוניים. בסוף שנת 1939 עבר בית הספר לבניין בית החולים רוטשילד, הדסה, ברחוב הנביאים, דבר שהגדיל באופן משמעותי את יכולת הקיבול של בית הספר, והילדים מקופחי החינוך התחילו ללמוד יום לימודים ארוך, וזה הביא לגידול מספרם עד ל-80. במשך הזמן חלק מהילדים הללו הועברו לכיתות רגילות. בית הספר גרם לכך שילדי רחוב התחילו לקרוא, לכתוב ולעבוד. במקביל נקלטו בבית הספר ילדים מעליית הנוער, כך שבית הספר מנה 100 ילדים רגילים שקיבלו חינוך פרוגרסיבי, 80 ילדים מקופחים ו-40 ילדים מעליית הנוער. בשנת הלימודים 1933-34 פוזר בית הספר הפרוגרסיבי והילדים הועברו לבית הספר אחרים, ובית הספר הזה הפך לבית ספר עם השכלה יסודית וחינוך קדם מקצועי. המקצוע המבוקש ביותר אצל הבנים היה נגרות, ואצל הבנות תפירה. המפעלים של בית הספר התפתחו במסגרת מרכז ברנדייס והדסה, אבל לאחר קום המדינה התחיל בית הספר להצטמצם, ובשנת 1951 למעשה נסגר. באותה שנה נסעה גברת קלן לארצות הברית לגייס כסף, וכשחזרה בשנת 1953 הקדישה את זמנה לעבודה חינוכית במסגרת המפעלים השכונתיים של עליית הנוער. בשנת 1954 עברה דבורה קלן לחוות הנוער הציוני שבקטמון, ושם הקימה בתי מלאכה לנוער העולה. דבורה קלן נפטרה בשנת 1957. על בית הספר מספרת אמונה ירון, ביתו של שי עגנון, בספרה פרקים מחיי. ציטוט: התחלנו, עוזי חמדת ואני, ללמוד בבית הספר קלן, או בשמו המלא, בית הספר של החברה החינוכית של ההורים. אני למדתי בכיתה ד', בית ספר קלן היה בית הספר הפתוח הראשון בירושלים. בכיתתי היו 8 ילדים. לצד מעט מאוד לימודים עיוניים, עסקנו בפעילויות רבות. הרבינו לצייר, עבדנו בגינה, בנגריה ובמטבח. כן נערכו לנו טיולים לפי נושאים שלמדנו, ובהם טיול לחפירות סבסטיה שהיא שומרון העתיקה, וטיול לאנפרה שבוואדי קלט. בבית הספר קלן נשארנו עד שעות אחר הצהריים, שם גם אכלנו את ארוחת הצהריים שבישלנו. במטבח עבדנו בתורנות, בכל פעם בשלה כיתה אחרת. יום אחד לא מצא האוכל חן בעינינו, התפריט חזר על עצמו אחת לשבוע או אחת לשבועיים, וכולנו סננו אותו. אז עשיתי מעשה שאינני מבינה מניין היה לי האומץ לעשותו. כשמטאטא בידי פניתי בראש קבוצה של ילדים למטבח כדי לטאטא את המורה לבישול החוצה. אלא שהסוף לא היה כל כך הירואי. אותה מורה העמידה את המפקדת האמיצה ליד הקיר בחוץ למען יראו ויראו. הבנות היו חייבות לבוא לבית הספר במכנסיים. המכנסיים היו קצרים, רחבים ומחוזקים בגומי, במותניים ובירכיים, כך שהיו קצת מנופחים. הוריי לא השלים עם הלבוש הזה, והמנהלת נעתרה לבקשתם והתירה לי לבוא בשמלה. סוף ציטוט. הוא מספר פרופסור נפתלי קדמון. ציטוט: המיוחד בבית הספר היה החינוך בדרך העבודה העצמית ומלאכת היד. הייתה לנו בין היתר נגריה יפה מאוד, שבה הכינונו כלים שימושיים, ועד היום מחבב אני מאוד את העיסוק בעבודות נגרות בביתי. בחדר מיוחד בבית הספר בנינו אז דגם של העיר העתיקה על חומותיה, מגדליה ומבניה, והיה זה שיא לביטוי כוח יצירתנו במלאכת יד. כמו כן בנינו אחר כך את המשכן על כל פרטיו כפי שהם תוארו במקרא. במו ידי עשיתי אז בפעם הראשונה תבליט של העיר העתיקה לפי קווי גובה, והיה זה הקשר הראשון שלי עם טופוגרפיה שימושית, שבה אני עוסק היום בתוקף עבודתי הגיאוגרפית. כן בניתי שם דגמים ראשונים של אווירונים, תחביב שבו אני עוסק עד היום הזה. עבודתנו בבית הספר כללה גם את הטיפול בגינה, שחיבבנו אותה ועשינו בה הכל כדי לטפחה ולפערה. מדי יום שישי מכרנו את הפרחים שכתפנו בה, עיסוק מוצלח עם, על כל המניפולציות החשבוניות שבו, שנתן לנו חוויות נעימות. מקום רב בלימודנו נתפס הציור הסימטרי. על שטח היינו מקבלים נושאים שונים לציור, והרבנו לציירם על גבי גיליונות נייר גדולים על ידי הכפלתם. בייחוד עסקנו בשימוש נכון בצבע ובציור אותיות ואוטוגרמים. בית הספר פתח אופקים רבים בכל התחומים. תמיד למדנו בקבוצות מאוחדות של מבוגרים וצעירים, ופיתחנו על ידי כך יחסי חברות ועזרה לזולת. אהבנו מאוד להציג מחזות, ולא אשכח לעולם את תפקידי במחזות השונים ואת קטעי הדקלומים והחרוזים שנפלו אז בחלקי. אשר לגברת קלן, הרי ראינו אותה כאישה משונה במקצת וכי יוצאת דופן. היה לנו יחס כבוד כלפיה ואף אהבנו אותה, במידה שתלמיד עשוי לאהוב את מורתו. ראינו אותה תמיד כנאיבית בדרכה ובהליכותיה. אך התייחסנו אליה בכבוד ובהערכה. סוף ציטוט, עד כאן.